Slam. עקרונות, יסודות, המודעות עצמית. הגענו לעמוד 47, תחילת פרק שמיני. הגענו לפסקה שנייה, וראינו שיש בעיה כזו, יש בעיה כזו של התנגשות בין התדר החושי של האדם לתדר הרוחני. כלומר, יש אמיתות שהן אמת בתדר הרוחני. דוגמה פשוטה, כשאנחנו לומדים דברים מסוימים נשגבים על גאולת ישראל, או בכל נושא אחר דברים נשגבים, אנחנו יכולים להרגיש חוויה כפולה בתוכנו. מצד אחד, הזדהות שכלית עמוקה, ואפילו הזדהות שיסודה ושורשה הוא, הייתי אומר, בטעימה שהנשמה מרגישה את הדברים. אז מצד אחד אנחנו מרגישים הזדהות נפלאה שנובע מהתדר הרוחני שבנו, קרי השכל, הנשמה. אבל בעת ובעונה אחת ממש יש מישורים אחרים בתוכנו שמתנגדים לאמת הזו. כן, אני מאוד מזדהה עם הרעיון של חסד, עולם חסד ייבנה. כן, זה ממש מלהיב אותי, השיעור שהרב נתן. זה פשוט נפלא, זה כך מדבר לשכל, כך הגיוני. ואפילו נשמתי ממש התחילה לפרפר שם בפנים מרוב שמחה. אבל כשאני צריך לעשות את החסד הזה בפועל, משהו בתוכי מתנגד. המישור החושי. המישור החושי הוא למעשה, הוא כולל את כל הכוחות הנמוכים שבנו, מידות שלא מתוקנות עדיין, תאוות, יצרים, או בכלל, המישור האנוכי רגשי שלנו. אז מהצד האנוכי רגשי שבנו, אנחנו יותר נוטים להתרכז בעצמנו, יותר להתעסק עם עצמנו. ואילו בתדר הרוחני, שכלי נשמתי, אנחנו מסוגלים אפלי ואפל להזדהות עם רעיונות מאוד נשגבים, אפילו להודות בהם. כן, יתרה מזאת, כל כך להתפעל עד כדי כך שמרגישים צורך להעביר את הדברים אחר כך בשבת, כן, בדרשת השבת, אם זה משפחה, אם זה לפני התלמידים, בהתלהבות חוצבת להבות, אבל שאחרי זה עוקבים אחרי אותו בחור, אותו אדם שנשא את הדרשה הנלהבת הזו, רואים שהוא קמצן לא קטן. זאת אומרת, דבר מוזר, זאת אומרת, בכלל לא כזה כפי שהוא דיבר, נאה דורש, אבל לא נאה מקיים. זה היה משקף באופן מופלא. כן, אני חושב את הפרדוקס, את הסתירה שקיימת בין המישור הרוחני שבאדם למישור החושי. מה שקרוי כאן תדר רוחני ותדר חושי. תדר החושי, כן, אמרנו אותו תדר שמתבונן על המציאות בקטנות, בצמצום, באנוכיות, והתדר רוחני שמדבר גבוהה גבוהה. טוב, אז מה עושים בסופו של דבר? קודם כל, אנחנו עדיין נמצאים בבירור הבעיה. איפה אנחנו נראה מה עושים? אז אני קורא מפסקה שנייה, מה שאמרתי כעת זה סיכום של שני השיעורים האחרונים, כדי שפחות יותר יהיה מבוא וכניסה גם לאלו שלא היו. וראינו פה דוגמה לדברים שבתדר הרוחני הם אמת מוחלטת, בפסקה הראשונה, כמו למשל, שום דבר לא נברא לבטלה, שהקדוש ברוך הוא משגיח, וכו' וכו'. אמיתות שברמה הרוחנית יכולים להעליב אותנו מאוד, אבל לעתים קשה מאוד להפנים. פסקה שנייה. אולם לעתים קשה מאוד להפנים את האמת הזו, ולהשתמש בה הלכה למעשה במהלך היום. מרגישים שקיימת אופוזיציה לוחמת בעולם הרגש, שמעכבת על ההשתלבות של האמיתות האלו ברגשות, בדמיונות, במידות, ברצון, בקיצור, ברצון הפעיל, ברצון המעשי, נקרא לזה ככה. כאילו הרצון המעשי, כן, הצינור התחתון, כן, של הרצון. יש צינור עליון של הרצון, זה אותם רצונות שאנחנו מרגישים בנשמתנו. יש צינור תחתון, שזה נקרא הרצון המעשי. הרצון המעשי בדרך כלל, הצינור הזה נפתח כאשר הנפש מתוקנת. שאין התנגדות בנפש לאמיתות רוחניות, אז הרצון המעשי מתגלה. אנחנו רוצים לעשות את הדבר ועושים אותו. אפשר לשים לב זה לפעמים. לפעמים אנחנו באמת נהנים ממצב, כן, שהרצון המעשי נפתח אצלנו, כן? ואז אנחנו עושים מעשים טובים, בהתנדבות הלב, בשמחה, לשעה, לשעתיים, יש לזה התעוררות. יש לזה סיבות איך הרצון המעשי נפתח, אבל או מכללי, יש קושי להעביר את הדברים מהתדר הרוחני, אל הרצון המעשי, אל התדר החושי, להסכמה החושית, להסכמה הרצונית, לאותו אידיאל גבוה. כן.
אז מה אנחנו עושים בעצם כדי... אז,
הנה, זה בדיוק התפקיד. זה מטרת הפרק הזה. כאן בכותרת אנחנו שומעים כבר רמז, כן, לפתרון. שלושת השקרים שיסייעו. אנחנו צריכים לשקר את עצמנו, במרכאות. איפה נראה? כן. נגיע לפואנטה. אולם לעתים קשה מאוד להפנים את האמת הזו ולהשתמש בהלכה למעשה במהלך החיים. מכיוון שקיימים במוחנו שני תדרים שונים. הסברתי זה כבר, זה יותר נבין איזה כעת. התדר החושי והתדר הרוחני. האמיתות שמשדר לנו תדר אחד, למשל הרוחני, כן? שבשפתו ומטבעו, זה לקבל ולאמץ בחום רעיונות נשגבים, תדר רוחני. השפה היומיומית שלו זה גודל, זה כלליות, כן? ספילי פלאים, זה דברים גדולים. זה השפה שלו, זה לחם חוקו, נאמר כך. זה השפה שלו. אז מה שנכון לגבי התדר רוחני, כן? האמיתות שמשדר לנו תדר אחד, או גם הפוך, אינם שקרים גמורים במושגים של התדר האחר. כן? אפשר לראות. למדנו הלכה, שמענו שיעורים על חשיבות אמירת סליחות. והנה השעון מצלצל בבוקר, והתדר החושי אומר, תישן. והתדר הרוחני אומר, תקום. וזה אומר, תישן, וזה אומר, תקום. יש מלחמה גדולה. מלחמה גדולה. שוב, עולה השאלה באמת שלך, כן? אז מה עושים במצב כזה? טוב, אנחנו נראה את מי קופים על מי. מי אמור בעצם להשליט את כוחו על חברו. כן? אז תכף נראה, נכון, חייבים להגיע להכרעה. שני תדרים, אמיתות, שימו לב, האמיתות שמשדר לנו תדר אחד, הינם שקרים גמורים במושגים של תדר אחר. שקרים גמורים, מה זה שקר גמור? זה אפילו מזיק. התדר החושי משדר לך שאם אתה תקום בשעה כזו מוקדמת, אתה מזיק לעצמך. זה שקר גמור. הקריאה הזאת של העולם הרוחני זה הסתה פרועה לעולם של דמיונות, משיח, מקדש, תיקון עולם החוץ שדי. החושי אומר לך על מה אתה מדבר? איזה תיקון עולם החוץ שדי? אתה ראית פעם תיקון עולם החוץ שדי? אתה ראית כמה זמן עמד בית ראשון, כמה עמד בית שני, איפה ישראל נמצאים כבר למעלה מ-2000 שנה? אז הגענו לארץ ישראל, נו אז מה? יגיד לך את הדר החושי. הנה, אז בסדר, בנינו, מסרנו את הנפש, מה יוצא מזה? מה יוצא מזה? איפה אתה רואה פה משיח? איפה אתה רואה פה תורה? איפה אתה רואה פה? תדר החושי בהסתכלות שלו, הוא מוציא משפט שקר, כן? ביחס לתפיסת התדר הרוחני. ואנחנו כלואים בתוך המאבק הזה, תשימו לב גם בקרב התלמידי חכמים של הציבור, כן? אם זה הרב טאו או הרב אבינר, תשימו לב על מה הם מדברים כל הזמן. כל הזמן הם מעצימים את הקול של התדר הרוחני. כן? כי בקלות אפשר לאבד את קשר העין עם התדר הרוחני. כן? עוקרים 8,000 תושבים מגוש כתיב. אפשר בקלות ליפול לתוך התדר החושי, נכון? מה, באמת, הנה, ישבנו, הפרחנו, הרסו את הכל, אין סיכוי, אבוד. התדר החושי אומר, תסתכל מה יש. יש לנו תלמידי חיים חשובים מאוד, רבים רבים, סתכלו את הרב ביגון. כל הדיבורים שלו זה דיבורים שהם בתדר הרוחני. אצלו כבר משולבים, התדר הרוחני והחושי. לכן באמת זה דברים היוצאים מן הלב, לכן הם נכנסים מן הלב. אנחנו יכולים לטעום את הטעם הנפלא של אותה חוויית ודאות, כאשר אנחנו מאזינים היטב לדבריו, אנחנו מרגישים שאצלם נובעים מאיזשהו שילוב ידיים של התדר הרוחני והחושי. אבל התלמידי החכמים האלו, זה המשימה הגדולה שלהם. המשימה הגדולה שלהם זה להרים את הציבור מהתדר החושי. וזה לא פשוט, זה מאוד מסוכן. זה לא פשוט. אפשר לטבוע בקלות בתוך הביצה של התדר החושי. והתדר החושי משדר לנו בוקר והדרם. לא, אני אתן עכשיו צדקה, 10 שקלים, מה יצא מזה? כן, באמת, מה יצא לי מזה? מה, אני יותר מאושר מזה? מה, אני לא מבין, אני נותן 10 שקלים. מי אמר? אולי בכלל אני שקרן. אולי בעצם יש לו הרבה כסף, בעצם לא מגיע לו. תדר חושי כל מה ננסה לפקפק, כן, את ערכה של העשייה הזאת. כמה צריך לדבר לליבו של האדם כדי לרומם אותו מהתדר החושי, שמשקיע אותו בייאוש ויגון, זה לא פשוט. מה שרוצה להגיד, שנייה, מה שרוצה להגיד הוא, שמה שנכון, מה שאמת לגבי אחד, הוא שקר לגבי השני. אגב, כל מה שאמרנו כעת, זה נכון, כאשר באמת שני התדרים האלו, הם נפרדים ומפורדים אצל האדם המצוי. אצל האדם שעדיין לא סלל דרכים ראויות מהרוח אל החומר, מהרוחני אל החושי. זה פחות יותר המצב הדואלי, כן? הדואלי, כן? הייתי אומר, איך נקרא, איך קוראים לזה? המצב, השניות. השניות הטבעית שקיימת בין עולם הרוח לחומר. אצל האדם המצוי, השניות הזו, היא גורמת להרגשה שמתוארת כאן. כן? שהרוח אומר משהו, החוש מתנגד לו. שהחוש אומר משהו, הרוח מתנגד. מה שבעיני אחד זה שקר, בעיני אחר זה האמת, וכן ההפך. האמיתות, או האמיתות שמשדר לנו תדר אחד, הינם שקרים גמורים. ומכיוון שקר גמור, הממד החושי רואה אפילו לעצמו מצווה להילחם לפעמים נגד הממד הרוחני. למרות שהממד הרוחני גם הוא בתוכו. ורק רגע לפני כן, הממד הרוחני, הרגשנו איזה, כן? אבל לאט לאט הולכת ומתפתחת מעין מהפכת חצר, שהממד החושי, התדר החושי, מתחיל להילחם בעצם באותה אמת רוחנית שאני עצמי הגיתי. רק שעה לפני, רק שעתיים לפני. אם לא נעשה פעולה של המשכה, של המשכת התדר הרוחני אל תוך החושי, אם אנחנו ניתן לשניות הזו, כן? הייתי אומר, להתקיים לאורך זמן, לא נוכל לעמוד. התדר החושי לאט לאט ילך וימגר את התדר הרוחני, עד שכבר לא ישמע קולו. איך אומר הרמח"ל מסעד ישרים? עד שאדם הולך ומתרחק לאט לאט מן האמת, שעד שלא תעלה אפילו על ליבו. זאת אומרת, אם אנחנו משאירים את שתי המישורים האלו להתנצח ביניהם, צריך לדעת שיש יתרון טבעי למימד החושי. שהרי הוא הופיע ראשון בעולם, אומר הרמח"ל, כן? שהרי הוא הופיע ראשון בעולם, הממד החושי מופיע ראשון עד גיל 13, שאדם מתחייב מצוות. ואם הוא לא מתחייב גם מצוות ולא מקיים ולא לומד תורה, הממד החושי בכלל מתפשט כמו יבלית, כן? כל שדה המציאות מתמלאת בממד החושי. ולך עכשיו אתה תתמודד, כן? לך תתמודד, או לך תיתן מעמד בכורה למעמד רוחני כלשהו, לתדר רוחני כלשהו, אם בכלל יש לך איזה מחשבות רוחניות. אנחנו לא יכולים להשאיר את השניות הזו לאורך זמן. לא טוב. צריך לחזק את הממד הרוחני ואת השליטה שלו, ואת הפעפוע שלו, כן? אל תוך עולם החושים. וזו באמת השאלה שעומדת לפנינו כאן. איך אנחנו באמת את הדבר הזה עושים. כן? כן.
אדם שרוצה, אנשי חינוך, רבנים שבעצם לא אנשי חינוך, מה הדרך הנכונה להעביר רוחניות למישהו שהוא חומרי?
אז הנה, אז גם על זה מדובר פה. אנחנו לא שמענו את התשובה שלה. אם אחרי התשובה יש שאלות, אנחנו נראה. אבל קודם, אנחנו מבססים את השאלה קודם. עוד מעט, התשובה שתיתן היא עונה גם על השאלה שלך. אנחנו נשתמש בתשובה שהיא תיתן כדי גם לענות על השאלה שלך. כן, בהחלט, בהחלט, יש בתשובתה די ויותר כדי להשיב על השאלה הזו. מה עושים אנשי חינוך כדי לעזור לתלמידיהם לחבר בין התדר החושי והתדר הרוחני, להתגבר על הפער הטבעי הזה? על הפער הטבעי הזה שלו. הנה, לדוגמה, עדיין אנחנו קצת מעמיקים בהגדרת השאלה, למרות שהבנו אותה יפה, אפילו חשנו אותה, אבל בכל אופן, לדוגמה, תוספת הסבר, במושגים של התדר החושי, שימו לב, השם יתברך אינו נמצא בקרבנו. תדר החושי מזהה התנהלות של העולם על פי חוקי טבע. בתדר החושי כל מה שהעין לא רואה, האוזן לא שומעת, החך לא תואם וכנה, הוא לא קיים. הוא פשוט לא קיים. כשאני צריך לתרץ תופעה מסוימת, אם אני בתדר החושי, אני תמיד אסביר אותה באמצעות עולם החושים. קרי חוקי הטבע. זה בתדר החושי. אם אתה תבוא ותאמר לי שאת המערכת הזאת היא מניעה איזה כוח עליון, אני אומר לך, תשמע, זה נשמע מעניין. פנטסטי. אבל לא מדבר אליי, מה אני אגיד לך? משהו בתוכי לא נותן לי לקבל את מה שאתה אומר. יש הסבר שיותר קרוב לליבי. מי מנפיק אותו? מי מספק אותו? בתדר החושים. כן? תפיסת העולם שמקורה בחמשת החושים. וכן הלאה וכן הלאה, שאותם חמשת החושים הם מפגישים את האדם עם ההתנהלות החוקית טבעית שלו. חוקית טבעית שלו. חוקים, כל חוקי הטבע, לסוגיהם וכן הלאה. זה התדר החושים. נדבר פה על חוש פשוט שניזון מחמשת החושים. חמשת החושים. השם יתברך אינו נמצא בקרבנו. לא. שואה? זה לא השם יתברך. תקומת מדינת ישראל? זה לא השם יתברך. יהודים סבלו בגלות, התאגדו, ניצלו נסיבות פוליטיות כאלה ואחרות. אגב, שילמו מחיר לנורמלי, מתו פה רבים וכן הלאה. זה לא הוקוס פוקוס. מימד רוחני, 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 על מה אתה מדבר? מימד החושי מראה לי שתקומת ישראל בארצו, זה תוצאה של כל מיני תרחישים כאלה ואחרים. זה גם לא היה פשוט, כמו שאנחנו אומרים, מישהו בביצות, הרבה יהודים ירדו מארץ, עלייה ראשונה, הרבה, 80% ירדו מארץ, עלייה שנייה, גם התאבדו רבים, וחלו, ומתו, ונהרגו, ונרצחו. השם בקרבנו, הכל יכול להיות מוסבר בשופי בלי שום בעיות. לך וראה את כל ספרי ההיסטוריה, החקרנים למיניהם, הסוציולוגים, והפוליטיקנים, ומה שאתם לא רוצים. והאידיאולוגים אפילו, כולם מסבירים את הדברים, ועל פי נסיבות חוקיות כאלו ואחרות. חוקיות מדינית, סוציאלית, צבאית. זה המימד החושי. נו, אנחנו מבינים למה יש את זה. בשביל שתהיה בחירה, אתה רואה זמחים שהמימד הרוחני. לא היה עליו עוררין, כולנו היינו מלכים. זה בשביל, בסדר, אף אחד לא ייבהל, אז אני כבר אומר שזה בשביל הבחירה. בכל אופן, אתם רואים שהעניין הזה של מציאות השם בקרבנו, זה צחוק לפי העניין החושי. צחוק, זה בדיה, זה אגדה יפה, זה דמיונות היהודים, אבל לא יותר. כי הרי אין לנו כל יכולת לראות אותו. נכון, אין יכולת לראות אותו. לפי, אם היה לי רק את האוזן שלי, אני לא הייתי בכלל יודע שיש קולות שהם מעבר ליכולת השמיעה שלי. אם אני שומע עד יכולת מסוימת, כל מה שלא נתפס בשמיעת האוזן לא קיים. יש מכשירים שאפשר להגביר קולות. אז עכשיו אני יודע שגם מה שאני לא שומע הוא קיים, גם מה שאני לא רואה הוא קיים, אבל שוב, במישור החושי. ושאני לא רואה מעבר לקיר, זה לא אומר שמעבר לקיר אין משהו. כי הרי כבר ניסיון לימד שאם אנחנו מסתכלים שמעבר, או ברנטגן, אני יכול לזהות דברים גם מעבר לקליפת החומר. יפה מאוד. אז כל עוד המישור החושי משתכנע, אם מביאים לו ראייה מעולם החוש. טלסקופ, לראות כוכב, כן? רנטגן, לשקף איברים בתוך הגוף, וכולי. אז בסדר גמור, המישור החושי מאמין, כי מדברים איתו בשפה המוכרת לו. אבל אין כל יכולת לראות אותו. את השגחת השם דבר, לפי כך, כל הקשיים, הצער ועוגמת הנפש שבאים עלינו, הינם חלילה בלתי מוצדקים, חסרי תכלית וחסרי משמעות. איך אמרנו? לפי התפיסה החושית, חיי האדם זה קטסטרופה. לשום דבר אין תכלית. אגב, גם לא למצבים החיוביים. גם המצבים החיוביים הם סגורים בתוך מעגל קשה מאוד שלא מביא לשום מקום. שום מקום. גם המצבים החיוביים, בסדר, טוב לי בחיים, אבל מחר אני אמות. מה כל הסיפור? כמה אדם חי? אם בגבורות 80 שנה, בסדר. אחרי זה אף אחד לא זוכר את חוכמת המסכן. מה נשאר לאחר שהוא מת? גם החיים הטובים הם חסרי תכלית. גם החיים הטובים הם נעצרים בתכלית נמוכה חושית. תחשבו על זה. זאת אומרת, אם החוש מנהל את החיים, הרי שגם ההזדמנויות בחיי אדם וגם הצלחותיו בעיני החוש אינם כי אם נועדו לאשר, בלשון עושר, את המציאות הפרטית שלו ותאולה. זה החוש, זה מה שהחוש אומר. החוש אומר, אני במרכז. אני במרכז. החוש זה תפיסה של אני במרכז. התינוק שהוא לגמרי חושי, שימו לב, כן? אין בו שום מימד רוחני, כן? אידאי. לכן הוא כל כולו מרוכז סביב עצמו. אנחנו קצת מתבגרים, מתחילים להתפתח בנו כוחות קצת יותר זה. אנחנו מתחילים להתייחס לסביבה קצת. מתחילים להכיר בעובדה שאנשים נוספים חיים, ואנחנו מתחילים ליצור איזה סטטוס קוו ואיזשהו הגינות חברתית. גם זה מתוך מניעים אנוכיים על פי רוב, אבל בכל אופן מתחילים חשבונות יותר של איזונים חברתיים. גם זה מתוך תפיסה חושית הרבה פעמים. כן? הרבה פעמים. אבל לפי תפיסה חושית, רבותיי, גם המצבים החיוביים של חיינו, וודאי וודאי השליליים, הם חסרי תכלית גבוהה. אין פה כוונת מכוון. אין פה תוכנית אומן. אין פה הריון שהבחילה שהאישה מרגישה בחודשי הריונה הכי ראשונים, זה בעצם חלק מהתבשלות העובר וקליטתו בדופן הרחם. אין פה תהליך של הופעת חיים, אלא הבחילות, כאבי הבטן, זה הכל לחינם. היולדת, ברוך השם, האישה הרע יודעת שכל זה מכין בעצם את הלידה. יש פה תפיסה שהיא מעל התפיסה החושית, אתם מבינים? כן? אז מותר וכדאי לסבול את כל הדבר הזה, ובלבד כדי שהופיעו חיים בעולם. כן? זה העזרות, היא נעזרת כאילו בתדר הרוחני, בראיית העתיד, כדי לרקח ולמתק את יסורי ההווה. אבל, ככל שהתפיסה היא יותר חושית, העתיד לא ניצב מול עינינו. התוכנית המופלאה של שלימות המציאות, בכלל, עם ישראל, כל הדברים הנפלאים שאנחנו מדברים עליהם, כן? זה בכלל לא בקטע. ואז האדם נעזב לתפיסה החלקית שלו. והתפיסה החלקית היא ממררת את חיי אדם. הוא לא מבין כלום. הכל נתפס בעיניו כמקריות מכף רגל ועד ראש. לפעמים המקריות מביאה לפתחו 1,000 שקל, 2,000, ולפעמים אפילו כמה מיליונים בלוטו. אבל הכל מקרי, הכל מזל, הכל גורל. אין פה אין סוף של טוב. ברוך הוא, שהוא הולך ומתגלה דרך המאורעות. אין פה את זרע החיים המופלא הזה, שהוא נקלט ברחם המציאות ומשתרש בה דרך התהליכים או המצבים המורכבים של המציאות, של חיינו, חיי האומה, חיי האנושות. אין. אתם מבינים איזה בעיה זו יכולה להיות? ואנחנו מוזמנים, כן? אני חושב, כל אחד מאיתנו. מוזמן לקחת בחשבון שאולי באמת המרירות שיש לו בחייו, כל אחד לפי מידת המרירות שלו, זה תוצאה מזה שהוא נותן לתדר החושי להוביל אותו במציאות. הוא נותן לעיוור להוביל אותו. כן? זה כאילו אתה מוסר את עצמך בידיו של עיוור, אתה לא מכיר איזה שטח מסוים, ואתה נותן לעיוור להוביל אותך. זה נקרא לתת לתדר החושי להוביל אותנו. הוא יוביל אותנו אגב, אבל המקומות שלו, כן? זה כמו שתיקח איזה תינוק שיוביל אותך. הוא ייקח אותך, אבל ייקח אותך לארגז החול, או למקומות שחשובים לו. הוא ייקח אותך למקומות שלו. התדר החושי ייקח אותך למקומות שלו. אלו מקומות שהרבה מהם יכולים להסתיים, כן? במבוכה מאוד מאוד גדולה. ואנחנו רואים מה שקורה כאשר התדר החושי לא מניח למימד הרוחני לחדור אל החיים הציבוריים, לנהל את חיי האומה בארצה, את חיי היחידים. יש מזה מבוכה גדולה. טעויות קשות ביותר. בכל אופן, זה מה שנאמר כאן. לפיכך, כל הקשיים, הצער ועוגמת הנפש שבאים עלינו, אינם חלילה בלתי מוזדקים. חלילה. חסרי תכלית וחסרי משמעות. שום דבר לא ייוולד מזה. שום דבר. מה כבר ייוולד מהפצע שיש לי ביד? מה ייוולד מכאב הבטן שלי? כאב הבטן, תכליתו זה כאב בטן. תכליתו זה כאב בטן, לא יותר מזה. כן? אסר מעליי. רק את הנגע הזה, פרעה, יש לו נגע. אז מה הוא מבקש ממשה רבנו? הסר מעליי רק את הנגע הזה. למה להסיר את הנגע? תשתמש בנגע כדי להבין את המסר האלוקי. במקום זה אתה בא להסיר את הנגע. כמו לקחת הקמול. אתה מסיר את הסימפטום, אבל הסימפטום בעצם בא לרמז פה על איזשהו מאבק שיש בתוך הגוף. כן? בין המערכת החיסונית לבין החיידק הפולש. המאבק הזה הוא מוליד את החום. אתה לא מבין שהסימפטום הזה מעיד על מלחמה פנימית? על התרחשות מופלאה של הליכה לקראת החלמה? זה בדיוק הסיפור. אבל מרוב שאנחנו לא יודעים להתמודד עם כאבים, כי כל הזמן משתמשים במשככי כאבים, אין לנו יכולת כבר לשאת כאבים. עוד הכרתי אנשים שעושים טיפולי שיניים אפילו בלי הרדמה. עוד הכרתי. בגילים יותר מוקדמים. היום כבר כך התבגרו קצת, אז הם קצת חוששים מהכאב הזה כבר. אבל היו עושים את זה בלי. הרב קוק שקרטו לו את הרגל. כן? עשו לו ניתוח, לא תרגל, סליחה, המחילה. עשו לו איזה ניתוח, לא זוכר, הוא היה חולה בסרטן הרי. נפטר מהמחלה הנוראה הזאת. הוא לא רוצה הרדמה. לא רוצה הרדמה. למה? הוא רצה להרגיש מתוך הכאב צומחת האמונה שלו. מתוך הכאב. הוא ידע שהכאב זה בעצם מצב חוויה נפשית. שעניינה זה בעצם להרים את האדם באמונה. לזכך את הכאב באמצעות אמונה. הבן, הרב צבי יהודה, הוא כבר ביקש להרדים אותו. כך סיפר ראש האתיקה הרפואית בשערי צדק, הרב יגאל שפרן, שהוא היה שם באותו ניתוח, שניתחו את הרב צבי יהודה ברגל, אז הוא אמר להרדים אותו, אני לא כמו אבא. לא כמו אבא, לא כמו אביו, מעניין. כבר לא היה לו כוח לעמוד בכאב הזה. רבי עקיבא, מפורסם, מה שכתוב מסכת. ברכות? ברכות להורג. בשעה שעוד, כן, ברכות. בשעה שעוד ציוו להורג, ערב יום הכיפורים היה, והיו מסרקים את בשרו מסרקות של ברזל. בזמן קריאת שמה היה, ובזמן שסירקו את בשרו מסרקות של ברזל, הוא אמר שמה ישראל. זאת אומרת, הוא לא... אתם יודעים, פקירים יכולים להרדים את נקודות הכאב, גם את, גם את הדברים הלא רצוניים יכולים שתק, הלא רצוניים יכולים שתק, כן? עד כדי כך שלא להרגיש כאב. רבי עקיבא רצה להרגיש את הכאב. הוא רצה להרגיש כל תא חי בגופו נחרש, פשוט נחרש ומסורק, מסריקות של ברזל. ודווקא זו הייתה בשבילו ההזדמנות הנפלאה ביותר לייחד שם השם, כן? זה מי שחי בצילה של אמונה, שהתדר החושי, הרוחני, הוא פעיל מאוד בחייו. כן? זה לא. מדרגות, נכון. כן? חסרי תכלית וחסרי משמעות. מנקודת מבט חושית טהורה, הערך העצמי שלנו, שימו לב, מאוד קשה, הערך העצמי שלנו אינו עולה על ערכו של גרגיר חול. בלי צלם אלוקים, בלי השגחה אלוקית, בלי מציאות שיש לה תכלית אלוקית, אנחנו לא שווים שום דבר. אין שום בעיה לפגוע בזולת, אין שום בעיה גם להרוג אותו. כי מה זה אדם? שופך דם האדם, דמו יישפך. כי בצלם אלוקים ברא את האדם. כלומר, בגלל שבצלם אלוקים ברא את האדם, שופך דם, האדם באדם, דמו יישפך. כלומר, אי אפשר לשפוך את דמו של האדם מכיוון שהוא נברא בצלם. אבל אם הוא לא נברא בצלם, אין שום בעיה לשפוך את דמו. תסתכלו מה קורה בעולם, באיזה קלות הורגים אנשים היום. זה רק מעיד עד לאן הגיע התדר החושי. איך מחשיבים את המציאות בכלל? איך נתפסים חיי האדם בעיני האדם המצוי? על ימין והשמאל הורגים. הדבר הזה לא פוסח גם עלינו. הזהירות בדרכים, חוסר הזהירות שגורם הרבה פעמים לפגיעה בזולת, כל זה נופע, מה שנקרא, זיל שפיכות דמים, מזולזל, כל העניין של שפיכות דמים נעשית מזולזלת, כי יש חסרון גדול בהבנת הערך הרוחני של החיים. ובאמת, בלי ערך רוחני, האדם זה קליפת שום, אין שום בעיה להגיד עליו לשון הרע ורחילות, כי מה אתה שווה סך הכל? מה אתה שווה? צורה לך. סתם איזה... כך וכך קילוגרמים שמתנהל פה בתוך העולם הזה, צולע ומבולבל. מה האדם שווה? בינינו, אני אומר, בתפיסה החושית, תראו כמה חסרונות יש למציאות. תסתכלו כמה חסרונות. תסתכלו על חסרונות, כל אחד יסתכל על החסרונות שלו. בתדר החושי שאנחנו מסתכלים על החסרונות שלנו, בא לנו לתקוע לעצמנו בוקס. אז מה בכל אופן גורם לנו להעריך את עצמנו? כי אנחנו קצת מחוברים לתדר החושי, הרוחני. אנחנו יודעים שיש לנו צלם אלוקים, מתרגלים עד שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כן? מתרגלים מיסוד התשובה שאפשר לעשות בתשובה ולהתקדם. ככל שאנחנו יותר מקדמים את הרעיונות הרוחניים, אז חיי עצמנו נחשבים יותר ויותר, ואנחנו מתחילים לדאוג לעצמנו, לגופנו, לנפשנו. זה קשור לכאן, בואו רק נסיים את זה. ימינו כצל עובר לכאורה. בממד החושי אנחנו נולדים היום ומתים אחר. ימינו כצל עובר. ולא כצל עץ ולא כצל בית, אלא כצל ציפור. כן? לכאורה, לפי המבט הזה, ולעיתים קרובות מאוד אנו חשים כמו לא כלום אחד גדול. כן? זה אחד היסודות של הדימוי העצמי הנמוך אצל אנשים שהתדר החושי מתעתע בהם. מה אני? כלום. הנה, רוק הפה. כלום. בהשפעתה של החשיבה החושית נרגיש לעתים קרובות כועסים, זנוחים וחסרי אונים. כי אנחנו באמת מסכנים, באמת זנוחים. מי משגיח עלינו בכלל? אבי ואמי עזבוני. בתפיסה החושית אנחנו באמת מסכנים. אם אבי ואמי עזבוני, מה אני שווה? אבל אם השם יאספני, אז למרות שאבי וימי יעזבוני, התדר הרוחני מבורר שגם כי ילך בגיא צל מוות לא יררה. אבל בלי זה, כועסים, זנוחים, חסרי אונים, כל החיים זה תקלה אחת גדולה מכף רגל ועד ראש. כולל החלקים הטובים שבה. שהבשר הזה חי רק כדי להרכיב מרבה בשר מרבה רימה. אז מה כל הסיפור? גם יש לי הרבה בשר. אז מה כל זה שווה? בסוף זה יתנקם בי. זה התפיסה החושית, יותר מזה, כן? פעם באה אנחנו נתחיל לדבר על התפיסה הרוחנית, איזה עולם היא מראה לנו? עולם הפוך לגמרי. לאט לאט. בסדר? טוב. בואו, תדפים רבה.